הבוקר נפטר יהודה משי זהב לאחר שהיה מאושפז יותר משנה בעקבות ניסיון התאבדות. היו שני משי זהב, זה המוכר והנערץ אפילו בחברה החילונית, על כך שהיה גשר בין העולמות, והיה משי זהב האפל, שהיה הרבה פחות מאורך בציבור החרדי, על עשרות עדויות, על ניצול מיני, הטרדות ומעשי תקיפה שביצע לכאורה בנשים, גברים וילדים, כולם ידעו שם ושתקו. ואז הגיעה הכרזה על פרס ישראל למפעל חיים, מפעל חיים של איש אחד. ואז הגיע התחקיר המטלטל של עיתונאי הארץ אהרון רבינוביץ' ושירה אלק וניפץ את הסמל. איך משי זהב הציע סיוע כלכלי לנשים וגברים תמורת שירותי מין? איך נגע באיבר מינו של ילד בן 5? איך ניצל נער בן 16 משכונת מאה שערים לצרכיו המיניים במחסן בבית ספר בתמורה לדמי כיס? איך לקח את הנער הזה לתל אביב לעובדות בזנות עבורו ועבור הנער? מי שרוצה שיצלול לכתוב, יש בתחקיר החשוב הזה עוד עשרות עדויות איומות. הפרק של יהודה משי זהב נסגר. החשיבות שבחשיפה הזאת היא בהשפעה על נשים וגברים בחברה החרדית, על הפתיחות, להפסיק לשתוק, להפסיק להתבייש. הקורבנות לא אשמים, הם קורבנות תמימים. כמה חודשים אחרי שמשי זהב ניסה לשים קץ לחייו, התוודענו בתחקיר נוסף בהארץ למעלליו של הסופר החרדי חיים ולדר, שבמשך שנים היה מעורב לטענת הארץ ביותר מ-20 תקיפות מיניות בנשים ובקטינים. ולדר התאבד זמן קצר לאחר הפרסום, הקורבנות ימשיכו לשאת את הפגיעה כל החיים, חשיפת העובדות היא הגשר בין החרדי לבין החילוני. Here comes the money!
Here we go! עכשיו ב-103 FM איפה הכסף? עם ענה דוידוב, עורכת יעל ילון.
הספירה לאחור נמשכת לקראת פיזור הכנסת, האם חוק המטרו יעבור, האם נוכל לטוס לארצות הברית ללא ויזה, ומה עם חוק האזיק האלקטרוני, שבא להגן עלינו, על אנשים מפני גברים אלימים, יקי אדם כרואלה מיד יעדכן, וגם המשבר בחינוך עוד רחוק מהסכמות עם האוצר, איך התלמידים רואים מה שקורה במערכת הקורסת, מה יישאר ממדד תשומות הבנייה, כמה זה יוזיל לנו את רכישת הדירות, את המחירים, איפה הכסף, עורכת יעל ילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, איפה הכסף בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM, פותחים בכותרות. מחירי הדלק בשיא כל הזמנים, ליטר דלק מתייקר ב-36 אגורות בלילה שבין חמישי לשישי, ויעמוד על 8 שקלים ו-8 אגורות לליטר דלק 95 אוקטן בתדלוק עצמי. חן בר יוסף, מנהל מנהל הדלק, מסביר.
עליית המחירים החודש הנה המשך של רצף של 5 עליות במחירי הבנזין בעולם. בנוסף, לצערנו, חציית רף של 8 שח לליטר הנה אירוע חריג. הוא הראה בפעם האחרונה רק בסוף שנת 2012, ומאז לא ראינו כאלה מחירים בתחנה. תחילת החודש האחרון האמירו מאוד מחירי הנפט, במיוחד מחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים. המחירים האלה קצת פחתו עם ירידת מחירי הנפט בעשרת הימים האחרונים, אולם עדיין הינם גבוהים מהמחירים בסוף חודש שעבר. כמו כן, המחיר בישראל גם מושפע מעלייה של 2.5% בשער החליפין של הדולר ביחס לשער החליפין שחושב בסוף החודש הקודם. כל אלה הובילו למחיר שאותו נספוג בתחנה בחודש הקודם.
ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק המכר שאמור להוזיל את מחירי הדירות. הנוסח הסופי שונה מההצעה המקורית. 40% ממחיר הדירה יוצמדו למחירי מדד התשומות. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' מיוזמי החוק הזה אומר לאיפה הכסף שהתיקון ייטיב עם הלקוחות.
החוק הזה יחסוך בעזרת השם עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים לזוגות צעירים ולרוכשי דירות חדשות. אבל עוד הרבה יותר חשוב מזה, יש לו פוטנציאל לשנות את שוק הדיור מקצה לקצה. שלל העיוותים שיש היום בשוק הזה מתאפשרים, הודות לזה שבסוף יש מי שמשלם את המחירים. הזוג הצעיר בקצה משלם את כל ההצמדות, גם אם התהליך לוקח 5 שנים, כי כולם תוקעים אותו באמצע. ברגע שלא יהיה את הזוג הצעיר בקצה שסופג את הנזק, לכולם תהיה מוטיבציה להתחיל לטפל בכשלים האלה, ולוודא שהשוק הזה יעבוד הרבה יותר טוב.
הסכם בין המדינה לבין יצרני החלב, מחירי החלב המפוקחים התייקרו ב-4.9%, ויבוטל המכס על הגבינות הקשות המיובאות באופן מיידי. ליאור שמחה, מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר, מפרט.
במסגרת ההסדר, מחירי החלב עולים ב-4.9% ולא ב-14% כפי שהיה צפוי. עוד בהסדר שהרפתנים נותנים אגורות במחיר הבסיס של מחיר המטרה, התעשייה מורידה את המרווחים שלה, המדינה מעריכה את ההסדר לשנתיים, והנה לכם הסכם שמשלב ידיים בין כל הגורמים, שנלחם ביוקר המחיה, אך לא פחות חשוב, שומר על החקלאות הישראלית והתעשייה המקומית.
עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת, תכף הולכים עוברים לכנסת, הרבה מאוד דברים קורים שם.
הלוואה לרכב עד 300 אלף שקלים במימון ישיר. חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה. מספר ראשון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אנחנו לכנסת, כמו שהבטחנו, יקי אדמקר, הכתב הפוליטי, וואלה. שלום יקי.
אהלן, צהריים טובים.
צהריים טובים. אני, מרוב זה שאני קוראת כל רבע שעה בערך איזשהו סיפור אחר, חבר כנסת כזה עושה ככה והוא עושה ככה, קודם כל מה עם פיזור הכנסת? איפה אנחנו עומדים מהבחינה הזאת?
השורה התחתונה היא שכרגע פיזור הכנסת מתעכב, והוא לא מתעכב בחצי שעה או שעה, כי אם לא יגיעו להסכמות בשעתיים שלוש הקרובות, אז ככל הנראה זה כבר לא יקרה היום. למרות מה שחשבנו לאורך כל השבוע כולו, פיזור הכנסת עד חצות לכל המאוחר ביום רביעי, זה עוד יכול להידחות למחר, ויש לכך למעשה שתי השלכות משמעותיות.
אז אתה יודע מה, חכה רגע, תכף נדבר על ההשלכות, אבל קודם כל יש מי שרוצה לעכב את זה, תגיד לי איפה העיכובים, כאילו איפה זה עומד ואיפה זה נתקע, מי רוצה לתקוע את זה עכשיו?
אז ככה, כרגע העיכובים המשמעותיים הם במספר סיעות, כאשר השתיים המרכזיות זה מפלגת סיעת ישראל ביתנו וסיעת העבודה, הם הגישו מאות הסתייגויות, הסתייגויות למעשה הם כאלה שהתקעו את החוק עכשיו לשעות ואולי אפילו לימים ארוכים, כי המטרה שלהן היא לנסות להשיג את אישור חוק המטרו, חוק שלמעשה יאפשר את פרויקט רכבת התחתית בגוש דן. שתי הסיעות האלה אומרות, כל עוד החוק הזה לא יאושר, אנחנו מעכבים את פיזור הכנסת, שהאופוזיציה תועיל בטובה להסיר את הווטו מהחוק. באופוזיציה אומרים, אין לנו בעיה, אנחנו לא מתנגדים באופן עקרוני לחוק הזה, אנחנו נוכל להסיר את הווטו, אך ורק אם תסכימו לתאריך הבחירות שבו אנחנו מעוניינים, כלומר ה-25 באוקטובר.
כלומר עדיין כל הוויכוח הוא 25 באוקטובר או 1 בנובמבר, זה כל הסיפור, נכון?
נכון.
יפה,
נכון.
עכשיו מה לגבי חוק הוויזות, שזה גם האופוזיציה תוקעת את זה, במיוחד נדמה לי חבר הכנסת קיש.
כן, זה אותו עניין, זאת אומרת גם שם אין התנגדות מהותית, למרות הטענות ששמענו הבוקר מקיש שאומר שכל החוקים האלה הוכנו
בחפלאפ, זה מה שהוא אמר, בדיוק.
כן, ובצורה חפוזה, והם לא מתכוונים להעביר את זה בחפלאפ. אבל הסיפור העיקרי הוא החוק המטרו, אני מאמין שעל הוויזות לארצות הברית יסכימו להתפשר, כלומר שהחוק הזה, החוקים האלה לא יעברו, ובינתיים מנסים איכשהו להגיע להסכמות, אבל לא נראה שיש רצון של מישהו, רצון טוב של מישהו באמת לפתור את האירוע הזה. כי אין מי שמנהל את האירוע, אין מי שמנהל את האירוע, אם לצורך העניין, כשאני זוכר ככתב כנסת שהייתה מתפזרת הכנסת וראש הממשלה בזמנו היה נתניהו, אז הוא היה מנהל את האירוע, היו צריכים להגיע להסכמות עם האופוזיציה, היו מגיעים להסכמות עם האופוזיציה. כרגע ראש הממשלה בנט במקרה הנוכחי הוא חצי רגל בחוץ, אין לו באמת סייעה עם חברי כנסת מתפקדים בתוך הכנסת.
אבל יקי, יש יושב ראש קואליציה, לא?
יש יושב ראש קואליציה שמה לעשות, בעמם האחרונים, לא מצליח להגיע להסכמות מסודרות עם האופוזיציה.
שום דבר, כלומר, כולם...
כל אחד עכשיו, חלק מזה באשמתו, חלק מזה לא באשמתו, הוא הולך במידה מסוימת, ראש בקיר, כן? לא הוא, אני מתכוון כאילו לאופוזיציה מולו. כל אחד שם הולך ראש בקיר, אף אחד לא מוכן לבוא לקראת השני, ובינתיים, אני חושב שאם נגיע לשורה התחתונה, קודם כל, האירוע הזה הוא אירוע מדהים, שהכנסת לא מצליחה לפזר את עצמה, אבל בעיקר זו תמונת ראי לכל מה שראינו פה בקדנציה האחרונה, בשנה האחרונה, שתמיד כל הדברים ברגע האחרון מתעצמים לאיזושהי דרמה, לא דרמה, שכולם נכנסים לתוך איזשהו עמוק מסוים, באופן שדופקים את הראש בקיר ולא מוכנים להגיע להסכמות, רק שההבדל הפעם זה העובדה שבכל מקרה צריך לצאת לבחירות, בכל מקרה אין קואליציה וממשלה מתפקדת, אז... למה לא עושים את זה כבר?
100%. עכשיו יקי, קודם, בתחילת השיחה שלנו, אמרת, יהיו לזה השלכות. עכשיו בוא נפרט.
שתי השלכות. קודם כל, השלכה אחת שהיא לא ממש ממש דרמטית, זה העובדה האם לפיד ייכנס לתפקידו כראש הממשלה כבר הלילה בחצות, או יאלץ להמתין יממה אחת נוספת. חוק החילופים קובע שברגע שחוק פיזור הכנסת יאושר בשלוש קריאות, כלומר באופן סופי, בחצות הלילה לאחר מכן, לאחר האישור, נכנס ראש הממשלה החליפי לתפקידו כראש ממשלת ה-14 של מדינת ישראל. כלומר, אם עד 12 בלילה, הלילה, יצריכו לאשר את חוק פיזור הכנסת, לפיד ב-12 ודקה כבר יהיה ראש הממשלה. אם לא, אז זה יקרה בחצות של היום למחרת, תלוי מתי יאושר כמובן פיזור הכנסת. זה נקודה אחת, יום לפה, יום לשם. למה זה כל כך משנה? ביש עתיד טוענים שכל יום שהכנסת לא מתפזרת, זה לשחק לידיים של נתניהו שרוצה לעכב את פיזור הכנסת, רוצה אולי לנסות למצות עוד איזשהו, עוד איזשהם מגעים לממשלה.
לא, כי בוא נהיה רציניים, יש מצב לדבר כזה?
אני לא מאמין, אני לא מאמין. אני חושב שהסיכוי קלוש עד אפסי לחלוטין, אבל הדבר השני שיש לו השפעה, וזה משמעותי מאוד, זאת העובדה שבסוף החודש אנחנו כרגע, כמדומני ב-29 לחודש, נכון?
כן.
אז בסוף החודש, ב-12 בלילה, כלומר מחר ב-12 בלילה, פוקעות תקנות יהודה ושומרון,
בדיוק.
תקנות שעשו את כל הבלגן בתוך הממשלה הנוכחית, ואם הכנסת מתפזרת לפני כן, אז התקנות האלה יורחו באופן אוטומטי, לפחות לתקופה של מספר חודשים.
נכון, מכוח החוק של פיזור הכנסת, ואם לא, אז סיפור גדול.
יפה, ואם הפיזור לא הגיע עד מחר בחצות, אז התקנות האלה לא, לא, התקנות האלה לא יורחו.
בקיצור, בלגן אחד גדול.
כמו שאמרו, הגורמים המשפטיים יהיה כאוס גדול
מאוד. טוב, לכם יהיה מעניין, אנחנו נדבר איתכם. יקי אדם כרואלה, תודה רבה יקי.
תודה ענת.
שלום שלום, להתראות. טוב. עוד, כל הדברים מתנהלים איכשהו בעצלתיים, נסחבים. אורי חודי, עורך מוסף ידיעות הנדלן, ידיעות אחרונות. שלום אורי.
אהלן, צהריים טובים.
שלום, שלום. אנחנו מדברים על הדקה ה-90, רפורמה שמדברים עליה כבר הרבה מאוד זמן במדד תשומות הבנייה, היא מתכווצת במידה מסוימת. למי זה טוב, למי זה רע? לרוכשים אני מבינה שזה פחות טוב, אולי לקבלנים יותר טוב, נכון?
תראה, אנחנו מדברים על התיקון לחוק המחר, ואני חייב להגיד שהמצב שהגענו אליו, שבעצם הכנסת מתפזרת ומנסים להעביר מלא חוקים נורא 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 מהר, זה אף פעם לא טוב, לא לאף אחד. אבל במקרה הנוכחי הזה של חוק המחר וההצמדה לתשומות הבנייה, אני חושב שדווקא זה לא כל כך רע, כי בוא אני אסביר מה קרה. עד היום היינו משלמים, מי שהיה רוכש דירה חדשה, היה משלם הצמדה למדד תשומות הבנייה על מחיר הדירה כולו. ומה שכל הדיון שהיה בחודשים האחרונים היה שבעצם אין סיבה לשלם את ההצמדה על מחיר הדירה המלא, כי בתוך מחיר הדירה המלא יש גם את מחיר הקרקע שהקבלן שילם, יש גם את הרווח היזמי, יש מיסוי, יש כל מיני דברים, ואז באו ואמרו במשרד השיכון, בואו נעשה חישוב שיבודד את עלות הבנייה עצמה, ורק עליה ישלמו הרוכשים את, אותו, את ההצמדה למדד תשומות הבנייה. מה שקרה עכשיו עם כל ההסכמות ועם כל הדברים שהיו צריכים לעשות מהר מהר, שבמקום חישוב מאוד מפורט שהיה גם אמור להיות חישוב על פי מקומות גיאוגרפיים ובכל מקום משהו אחר, הגיעו למסקנה שצריך לעשות משהו מהר וקבעו כלל אחיד לכל הארץ, שבעצם אומר שמחיר דירה חדשה, 20% ממנו, ה-20% הראשונים ששמים עם חתימת החוזה לא יהיה צמוד, זה כמו שהיה תמיד, ואז מ-80% שנותרים יתחלקו 50-50, כן צמוד ולא צמוד. כלומר, על 80% ממחיר הדירה, חצי מזה לא יהיה צמוד למדע.
40%.
40%.
יפה. עכשיו, כמה היה פה לחץ של הקבלנים?
תראי, על הדבר הזה היה לחץ גדול של הקבלנים, והיה לחץ גדול באותה מידה מצד משרד השיכון. הקבלנים לא רוצים את זה, אני יכול להגיד שגם ראיתי זה תגובות של הקבלנים אחרי הדיון, אני גם הקשבתי לדיון, ראיתי את ההתנהלות שהייתה במהלך הדיון, היו צעקות והיו הרבה התנגדויות. תשמעי, הקבלנים לא אוהבים את זה, הקבלנים לא אוהבים האלה כי הם אומרים, אנחנו ניגשים למכרז ואנחנו לוקחים בחשבון את ההתייקרות הזאת, וברגע שמורידים עכשיו חד צדדית את ההתייקרות, אנחנו נפגעים. והם גם אומרים, זה לא יעזור להוריד את מחירי הדירות, כי בעצם מה שזה יגרום, זה יגרום רק שמחירי הדירות יתייקרו. מהצד השני, משרד השיכון בא ואומר, חבר'ה, אין שום היגיון להצמיד את מחירי, את מדד תשומות הבנייה, שהוא תשומות בנייה, לדברים שהם לא קשורים. אז תראי, אם את שואלת אותי פה מי יותר נפגע, מי פחות נפגע, אני מניח שכולם פה נפגעים, ויכול להיות שגם יש כאלה שנפגעים יותר או פחות, אבל בשורה
התחתונה... זה ברור שהלקוחות, רוכשי הדירות היו צריכים לשלם פחות, והם נפגעו, והקבלנים נגיד ייפגעו קצת פחות, אבל למה, מעניין אותי למה בצלאל סמוטריץ' כל כך מבסוט, הוא היה חלק מהשלושה שרקחו את החוק הזה, הוא אמר, זה מאוד יטיב עם הלקוחות, למה? אני לא בדיוק רואה איך.
צריך להסתכל על זה גם מזווית נוספת. עד אתמול, או האמת היא גם עד היום, כי החוק הזה ייכנס לתוקף רק עוד 7 ימים.
כן.
עד היום, אם אני חותם חוזה לרכישת דירה חדשה, בעצם כל מחיר הדירה, נניח דירה עולה 1,000,000 שקל, המחיר הוא כולו מוצמד למדד תשומות הבנייה, שעלה ב-8% בשנה האחרונה, אוקיי? אז היית משלמת בעצם את אותה הצמדה אל מחיר הדירה כולו. עכשיו, החל מעוד 7 ימים, מרגע שהחוק הזה יעבור באמת קריאה שנייה ושלישית, את תשלמי פחות. כלומר, אם את תחתמי על חוזה אחרי שהחוק נכנס לתוקף, 40% פחות את תשלמי. אז כן יש פה הישג. כלומר, סמוטריץ' לא סתם אומר, מתהדר
ובכל זאת מדובר אורי במאות אלפי שקלים. כלומר, זה לא כסף קטן.
זה לא כסף קטן, ולא תמיד זה יגיע למאות אלפי שקלים, אבל זה בהחלט חיסכון. כי שוב, ההצמדה הזאת של המדד, המצב הנוכחי אומר שההצמדה חלה על כל מחיר הדירה. המצב החדש אחרי אישור החוק אומר שזה רק ש-40%. אז כלומר, יש פה חיסכון, אי אפשר להתעלם מזה.
כן, טוב, זה יגיע...
האם הוא יתיב? שאלה אחרת.
טוב, זה יכול היה להיות אחרת, אבל נגיד, לפחות מה שנקרא נסתפק בזה, והלילה זה עולה לקריאה שנייה או שלישית?
נכון, זה אמור להיות לקריאה שנייה ושלישית ולהיות כחוק לכל דבר ועניין.
מי יודע מה יהיה שם? שמענו קודם את יקי אדמקר, בעיקר בלגן. אורי חודי, ידיעות אחרונות, תודה רבה אורי.
תודה רבה.
שלום שלום. הנה שר פלסנר עם העדכונים. טוב, גם ששנת הלימודים הייתה די מאכזבת, גם להורים, גם לילדים, גם למורים ולמורות כמובן, שחסרים וכנראה שיהיו חסרים גם בשנה הבאה, וגם מנהלים יהיו חסרים, וגם מורות מחנכות יהיו חסרות, ואי אפשר להמשיך במצב הזה. בינתיים... עדיין השביטה או איום השביטה עודו בעינו מפני שלא הצליחו להגיע להסכמות עם האוצר, כלומר יפה בן דוד מזכלית הסתדרות המורים. אנחנו נדבר עכשיו עם שתיים, אודליה כהן שיינדורף שהיא סגנית יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, שלום אודליה.
שלום שלום.
גם אמא לילדים כמובן ותלמידה שמסיימת, סיימה בעצם כבר את בית הספר, מיקה אימרגליק, סיימה כיתה י"ב באליאנס בתל אביב, אלן מיקה.
היי.
שלום שלום, מה שלומך?
בסדר גמור, מה איתך?
אני בסדר גמור, אני שואלת אותך, הכי כאילו בגדול, ברוך שפטרנו, מצב העניינים הזה, איך שזה הולך, או באליאנס היה אפשר ללמוד?
אני לא אשקר, זה הסיטואציה נורא מבלבלת, נורא מתסכלת, זה היה לקום לשגרה שהיא לא שגרה, כאילו זה לקום בבוקר, להיות עם המחשב, ובלי חברים, ו... חלק מאוד חשוב בו בספר זה באמת הפן החברתי, שהופך את החוויית למידה לחוויה כיפית.
והייתה שנתיים קורונה?
שנתיים קורונה, וגם השנה היא לא באמת הייתה שנה. גם השנה היה לנו הרבה לימודים בזום, כל תחילת שנה, שגם נורא גרם לנו כאילו להעמיד גם מהחוויה של בספר בשנים האחרונות, ולהיכנס לרצינות לקראת הבגרויות. זה היה נורא קשה.
טוב שסיימת עם זה, נכון?
כן. חד משמעית.
יש לך עוד אחים אחיות קטנים יותר?
כן, יש לי אח בכיתה ט', עולה ליוד.
ומה את אומרת לו היום?
אני מאחלת לו הרבה בהצלחה, דבר ראשון. וצריך להבין שיש דברים שצריך לתת להם חשיבות, כמו בגרויות ולימודים, אבל צריך לזכור שזה כאילו פרופורציות גם, במיוחד אני, תקופת הקורונה, כי אני הכניסה אותי לטיפה סטרס עם הלימודים, שהיו מורים ש... לא ידעו איך להשתלט על המחשב, או איך להעביר את השיעור בצורה מעניינת, וזה היה נורא מיושן לפעמים, וזה מה שגרם לי פחות להבין את החומר, או פחות כאילו להיות קשובה בשיעור.
והצלחת להתגבר מיקה על הבגרויות? עמדת בזה?
כן, כי סיימתי בהצטיינות, היה לי רצון להצליח.
יפה.
ואני מאמינה שכשרוצים אז מצליחים, וגם אני אז.
זה ברור. את נשמעת אחת שאפשר לסמוך עליה, שזה בסדר. טוב, תישארי איתי, שוב נגיד שלום לאודליה כהן שיינדורף, איזה ילדה, את שומעת, אה?
כן, אני שומעת.
מהממת, קודם כל ברכות, ברכות על שהגעת אל היעד.
תגידי, הילדים שלך בני כמה ובאיזה מצב הם מבחינת סיום שנת הלימודים?
גם שלי סיים י"ב, האמצעי, והקטנה שלי סיימה כיתה ח'.
ומה את אומרת לקטנה היום? או מה י"ב אומר לקטנה?
י"ב אומר לקטנה שתהני כל עוד אפשר, ובאמת תחליטי מה חשוב בשבילך, ותדעי שאבא ואמא תמיד בשבילך כאן, כי בית ספר לא יכול לספק את הכל, וראינו את זה בקורונה.
לא, אני רוצה לשאול אותך, ותכף גם מיקה תצטרף, האם אבא ואמא תמיד בשבילך, או גם המורים הפרטיים תמיד בשבילך?
זה בדיוק מה שרציתי להגיד.
זה בדיוק, כי מי שיכול משלם, ויש בית ספר מחוץ לבית הספר, ומי שלא יכול אוכל אותה, מה שנקרא, נכון, אודליה?
אני מסכימה עם זה, אני חייבת להגיד, המורים עשו מה שהם יכולים, באמת, אני לפחות אצלי בעיר, ומה שנתקלתי, זה שני בתי ספר שונים, הם עשו מה שהם יכולים, באמת ואף מעבר לזה, אבל זה לא מספיק, מי שרוצה להישאר בחמש יחידות בכל המקצועות, מבין שהוא חייב לתת שיעורי עזר, כי גם הילד צריך, הוא הולך לאיבוד בסופו של דבר בכיתות גדולות, וגם מאוד קשה היה ללמוד בקורונה, ויש להשלים תארים, אז באמת, היו הוצאות מטורפות, באמת, זה פיזיקה, במתמטיקה, באנגלית, במה שצריך, כשילד אומר שצריך, את נותנת, את אימא.
נכון, את נותנת אם את יכולה, וזה, את יודעת.
לגמרי.
זה בקצוות, מפני שאת יודעת, הרוב הגדל לא יכול, וכאן מתמודדים עם פערים מאוד מאוד גדולים. תכף אני אחזור אלייך לקראת שנת הלימודים הבאה, אודליה, אבל מיקה, שיעורים פרטיים, זה חלק מתוכנית הלימודים, מה שנקרא, נכון?
לגמרי. מי שרוצה להצליח, חייב לעשות גם תגבור. בבתי הספר יש את התגבורים, יש את השיעורים פרטיים, אבל שוב, לא מספיק ולא בכמות גדולה בשביל שכל ילד ירגיש בנוח לבוא ולפנות. יש ויש, כאילו, יש מורים שגם נותנים בבית ספר וכאילו נותנים את כל האהבה והרצון לעזור, ואם אני אתקשר בכל שעה ביום הם יעזרו לי ויענו לי על שאלות, ויש את אלה שאני אפחד לפנות אליהם, ואני צריך ללכת ולשלם על שקלים בשנה על מורים פרטיים בשביל להצליח.
תגידי, היה מקצוע שנגיד לא הייתה מורה או מורה במקצוע הזה? אצלך, מיקה?
בבית ספר או בשיעורים פרטיים?
לא, בשיעורים פרטיים זה לא חוכמה, בבית ספר.
היה חוסר במורים.
באיזה מקצועות?
אני יודעת שהיה בלשון חוסר במורים.
אצלך גם, בכיתה שלך?
לא, בכיתה שלי קיבלנו מורה מהממת, שאני מאוד אוהבת, אבל היה כיתות שהיה מורה אחת שקרה לה איזה משהו, אני לא זוכרת בדיוק, אבל הם נשארו בלי לימודי לשון שנה, והיו צריכים להשלים את זה שנה אחר כך, שכל כאילו, שכבה שלי סיימה את המקצוע.
כן, שזה מדהים, אודליה. כלומר, את יכולה להגיד מהניסיון שלך, הילדים בבתי הספר שלך, יש מחסור במורים, נכון?
יש מחסור, אני דיברתי עם הנהלת בית הספר, והם כבר ביקשו עזרה באיתור מורה ללשון, מורים למתמטיקה לחמש יחידות, מורים לאנגלית. כן, יש מחסור, אבל צריך להגיד את האמת, המחסור הוא לא מהשנה הזאת.
ברור, שנים.
זה מחסור של פיחות זוחל.
שנים, זה רק הולך ומעמיק. עכשיו תראה, אני רוצה לשאול אותך לסיום, אחז אגם אמר כאן שלשום בתוכנית שלנו בבוקר ב-7-9, שהגיע הזמן שההורים יעשו מעשה, והם בעצם יגרמו להשבתת הלימודים, כי אי אפשר להמשיך יותר בשיטה הזאת של השבתות וכולי על ידי הסתדרות המורים. מה את חושבת?
אני חושבת שזה מזעזע שאנחנו הופכים להיות שק חבטות וקהל שבוי ומחכים לאמירה כל ערב אם תהיה שביתה או לא, ואנחנו חייבים לקחת ולהיות המובילים של שינוי רדיקלי במערכת החינוך, אבל אני חושבת שההורים זה לא, את יודעת, שביתה זה אקט סימבולי, הוא לא מביא לטווח ארוך שום דבר,
זה לא אקט סימבולי, זה הנשק שיש בידי ההסתדרות.
נכון? אני הייתי רוצה שזה יביא את כולנו לצעד קדימה, ולהקמה של מועצת חינוך לאומית, שלא תלויה בשום שר, שיש לה תוכנית עשור קדימה, ואז לא צריך שביתות, גם הם לא צריכים המורים. המורים זה זעקת מצוקה, זה לא שהם רוצים לשבות, אנחנו יודעים את זה.
ואת חוששת ששנת הלימודים לא תיפתח בזמן?
אני מאוד חוששת. אני מקווה שהמורים הבינו שהם הלכו כבר על הקצה, למרות שהמאבק שלהם מוצדק, שכר חייב להיות הוגן וראוי שלא יתבלבל. אבל הם הביאו את כל המשק לקצה, חייב כאן להיות שינוי, כמו שאת אומרת, שינוי מהותי. אי אפשר להתנהל משביתה לשביתה, אבל הם צריכים לזכור שכל פעם שיש שביטה, זה עוד פלסטר, עוד 2,000 שקל, עוד 3,000 שקל, לא מביא אותנו ליעד האמיתי שאנחנו עושים, והיעד האמיתי
שלנו. זה שינוי בתכנים, זה שינוי בגישה, זה שינוי עמוק מאוד. אודליה כהן שנדורף, תודה. מיקה אימרגליק, את מקסימה, ותודה ובהצלחה.
תודה אחים.
שלום שלום, פרסומות. עכשיו נדבר על הצרות הכלכליות של רוסיה, האם היא באמת בחדלות פיראון, מה זה חדלות פיראון לגבי מדינה כל כך גדולה, אנחנו מבקשים לדבר עם הדוקטור גיל בפמן, שהוא הכלכלן הראשי של בנק לאומי, שלום.
שלום רם.
קודם כל, מה מצבה של רוסיה?
מצבה של רוסיה בסך הכל יותר טוב מאשר איפה שהיא הייתה ב-1998, במשבר הבאמת גדול הקודם, אבל אין ספק שהסנקציות גובות מחיר כבד מרוסיה, צמיחה שלילית, אינפלציה, בעיות אחרות, נידוי מהשווקים הפיננסיים הבינלאומיים, יתרות מטבע חוץ שלמעשה נחסמו, הרבה מאוד בעיות.
שזה אומר מה? כלומר, בפועל, מה קורה לאיך שמדינה מתנהלת? מה קורה לאזרחים במדינה? במה הם תלויים? הרי רוסיה לא יכולה לעשות עסקאות. תן לנו טיפה יותר ככה פירוט יומיומי, שנבין איך זה עובד.
אז ראשית, בנושא של התשלום ריבית שהיה לאחרונה, ולמעשה לא התבצע, זה לא שהרוסים נמנעו מלהעביר את הכסף, הם העבירו את הכסף ברובלים לסולק הרלוונטי באירופה שהיה אמור לחלק את הכסף לאחר מכן למחזיקי אגרות החוב, זה התשלום ריבית בגין האגרות חוב, אבל בגלל החסימות בשווקים הפיננסיים העולמיים על רוסיה, הכסף הזה פשוט נתקע בדרך.
כלומר, הם לא יכולים להעביר כסף בעצם. זאת המשמעות.
כמעט ובלתי אפשרי להעביר כסף מחוץ לרוסיה, וזה טוב וזה רע.
היית אומר רגע שרוסיה היא כלכלית משותקת כרגע?
היא לא משותקת, יש לה משק פנימי מאוד גדול, וזה חוזר בעצם לשאלה שלך על ההתנהלות של היום יום. אני חושב שההתנהלות היא בעיקר כזו שמרגישים שם את ההתייקרויות שהן ניכרות, במיוחד אותם מוצרי יבוא שעוד איכשהו מצליחים להכניס, וההתבססות היא התבססות בעיקר על תפוקות המשק הרוסי.
כשאומרים שרוסיה בחדלות פיראון ויהיה קשה לה לשלם את החובות שלה או יהיה לה קשה לשלם בכלל, בוא נדבר רגע על מדינות אחרות ונראה איך זה משפיע, כי רוסיה עובדת מול מדינות אחרות והיום היא די מוחרמת.
אכן, זה יוצר מורכבות משום שרוסיה מעוניינת לשלם. זה לחלוטין שונה מהמצב ב-1998 שהיה משבר חוב מאוד גדול של 40 מיליארד דולר שרוסיה אחרי עשור של התקבצות הכלכלה, אחרי שיצאו מהמשטר הקומוניסטי, לא יכלה לשלם. היום אפשר לשלם, רוצים לשלם, אבל הכסף נתקע, והמשמעות היא שאותם מחזיקי אגרות חוב בעולם, שעדיין מחזיקים אגרות חוב רוסיות, אינם יכולים לקבל את התשלומים שמגיעים להם.
כלומר, זה בעצם לא שווה כלום היום או מה?
הערכים של השוויים ירדו מאוד, בעשרות אחוזים. השווי של האגרות הרוסיות ירדו בעשרות אחוזים.
מה מצבו בעצם של הרובל אגב?
הרובל נחלש ושב והתחזק חזרה, לא ראיתי אותו היום, אבל הוא היה קודם בחולשה ואחר כך הוא שב והתחזק. הזכרתי קודם שיש מגבלות על הוצאת כספים החוצה. המגבלה הזאת היא גם מגבלה שמגנה על הרובל בניגוד למשבר של 98, משום שלא ניתן להוציא כספים, לא ניתן להבריח את הכספים החוצה, אל מחוץ לרוסיה נגיד למקומות בטוחים יותר, גם משום שלא מקבלים את הכספים האלו ברוב המקומות שבעולם, וגם משום שהממשל הרוסי אוסר זאת ברוב המקרים. אז בתחילת האירוע, הרובל פוחת בצורה ניכרת. לפני פרוץ האירוע הוא היה, נגיד, בשער חליפים של בערך 77, בשיא הפיחות הוא היה בסדרי גודל של כמעט 140, כמעט כפול, ולאחרונה הוא כבר שב וירד לרמות של בערך 52, שזה רובל יותר חזק מאיפה שהוא היה, כן, לפני פרוץ המלחמה בפברואר.
אוקיי, עכשיו בוא נלך עוד טיפה קדימה, עם הסתכלות על מדינות אחרות. איך המצב הזה, או כמה המצב הזה מדאיג או משליך על מצבן הכלכלי של מדינות נוספות באירופה?
איטליה היא נפגעת ראשית משום הנושא של צמצום היכולת לייבא אנרגיה, בפרט גז טבעי, מרוסיה. אמנם לאיטליה יש משקל מאוד גדול של אנרגיה מתחדשת, נקייה, בייצור החשמל שלה, בערך 3/4 מהאנרגיה היא אנרגיה חשמלית נקייה, אבל עדיין במה שנותר, ברבע שנותר, זה הרבה מאוד מוצרי אנרגיה שמגיעים מרוסיה, בין אם זה נפט גולמי ובעיקר גז טבעי, ולכן ברגע שאיטליה לא מקבלת את האנרגיה, זה משפיע לרעה על הצמיחה, ואז זה מתחיל גם לחזור לבעיית החוב של איטליה.
זהו, למה דווקא איטליה? כי הרבה מדינות נמצאות בסוג של צרה כזאת.
לא בעוצמה כזאת. לאיטליה, קודם כל איטליה היא המדינה השלישית בגודלה בגוש האירו. משמעות שבעצם זה משק ענקי של איזה 2 טריליון אירו תוצר, וזה באמת תהיה בעיה גדולה אם משק כזה נכנס לקשיים עם החוב. החוב מאוד גבוה, באחוזי תוצר, החוב של איטליה, דרך 150% תוצר, זה מאוד גבוה, אולי המדינה היחידה שככה קצת דומה לה במובן הזה, זה יוון, שהיא קטנטנה וכבר עברה לאיזה ארגון מחדש.
בדיוק, היא הצליחה לצאת מזה, יפה.
היא יצאה, כן, עם המון עזרה מהאחים האירופאים, והיום איטליה פשוט משיגה כל מדינה אחרת בגוש עם חוב אדיר של 150% תוצר, וזה חוב שחלק גדול מאוד ממנו מגיע לנקודות פדיון כבר בקרוב, נגיד מהתקופה של מהלך 22 ובמהלך 23.
תגיד, אתה יכול לסיום להאריך מי הבאה בתור, נגיד? רוסיה סיכמנו, איטליה אתה מזהיר, מי עוד?
אני חושב שאיטליה זה עזרה, זה לא עזרה נפילה, זה okay. עזרה שדברים שהשווקים ייקחו את איטליה בחומרה. ובתוך אירופה הייתי מסתכל על עוד מדינות חלשות יחזית, אולי עוד נשמע שנית על יוון, על פורטוגל, ספרד שהיא מעניין. מדינה גדולה, אבל גם לה יש מאפיינים יציבותיים קצת בעייתיים, לא במידה החמורה של איטליה, אבל עדיין אנחנו יכולים לראות פה ריליבינג, חיים מחדש של המשבר מלפני עשור, שהיה משבר החוב של גוש האירו.
כן, טוב, זה לא הולך למקום טוב, ככל הנראה.
בטח עם עליית ריבית שבדרך, כי ברגע
נכון,
שהריבית
נכון,
עולה...
נכון, לוקחים את כל הפרמטרים, וזו התוצאה.
החוב מתחיל להיות קשה מנסו.
כן, דוקטור גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, תודה.
תודה, יום טוב. Here comes the
money! Here we go! טוב, חזרנו לעוד ממש דקה וחצי, יש לנו בשורה לאוהבי בן אנד ג'רי, זה גלידה המפורסמת, היא תמשיך למכור גם ביהודה ושומרון. לאחר מאבק ממושך הגיעו הצדדים להסכם, לפיו הזכיין ימשיך לייצר ולמכור גלידה בכל רחבי ישראל, כולל ביהודה ושומרון. שלום אלדד תמיר, מנכ"ל תמיר פישמן, מה נשמע
לא,
היום?
זה, בסדר, זה פוגע לי בדיאטה, בן אנד ג'רי.
באמת? למה? כן. כי לא קנית עד עכשיו? עד שלא קיבלת ההכשר שמותר לקנות ביוש הזה? טוב, בסדר. אז ספר לנו בדקה מה קורה היום.
השווקים ממשיכים לזגזג.
עובדים עלינו, בקיצור.
כן, יום עולה, יום יורד, ירידות. אנחנו עדיין באותה תקופת דמדומים של מעבר לריבית גבוהה ואינפלציה. נתונים על התכווצות השוק האמריקאי בחודשים האחרונים, גם היה צפוי בעקבות עליית המחירים והפחד שנובע מזה. צריך סבלנות, סך הכל אנחנו באמת בתקופה שבו הדולר בעולם מתחזק וימשיך להתחזק, הריבית בארצות הברית תמשיך לעלות וגם בישראל, אבל בפיגור, ובתקופות המעבר האלה צריך הרבה שקט נפשי.
צריך להחזיק חזק ושיגמר כמה שיותר מהר, ואלדד תמיר תודה רבה. ואנחנו מסיימים, איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, בדיגיטל שני רומן, אורון שיין ואלון כץ.